מתחיל דווקא מתי נראה בעזרת השם. ולא היה בן, הסיפור בכלל לא שאול, אתם רואים הסיפור הוא על קיש. הוא שמו שאול, בחור בטוב, העניש בני ישראל טוב ממנו, שמו במעלה גבוה מכל העם. ותובע נתנות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, כך ראית חי לך מהנערים, וקום לך בקש את האתונות, ויבוא בהר אפרים. ויבוא בארץ של אישה ולא מצא, ויבוא בארץ של ילין ועין, ויבוא בארץ ימני ולא מצא, ואם הבא בארץ סוף, ושאול אמר נערה, שלמה לך ונשום, ונכתב לבין האתונות, רק לנו. ויאמר לו, איננה איש אלוהים בעיר הזאת, ואיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. אתה נלך שם, אולי יגיד לנו דרכנו שהלכנו עליה, עד כאן. המילים האחרונות שפסוק בה, אולי יגיד לנו דרכנו שהלכנו עליה, הם כביכול היו צריכות להיכתב בצורה קצת אחרת מבחינה דקדוקית, נכון? מה אני צריך לכתוב? מה איש האלוקים צריך להגיד לנו? את דרכנו אשר?
נלך
עליה! נכון? אנחנו רוצים למצוא את האתונות, ולא מצאנו את האתונות, אז נלך איש האלוקים, נגיד לו לאן נלך, למצוא את האתונות, במקום זה אומר הנער, את דרכנו אשר הלכנו עליה, מה שהלכת עליה אתה לא צריך שאיש האלוקים יגיד לך, מה שהלכת עליה אתה יודע לבד! אז מה אתה בא לשאול את המורים? תסביר רשי, דברים פשוטים. את דרכי, אומר רשי, מעשי האתונות. מה נהייתה שם שבשבילם הלכנו את כל הדרך הזה? אז קודם כל נסביר את הפשט. אומר הנער לשאול, תשמע, משהו פה לא תקין. אנחנו עברנו משהו לא הגיוני. איש האלוקים זה לא שהוא למציאת אתונות, למרבה ההפתעה. הוא לא מנצל את היכולת שלו להתחבר לאלוקים כדי לפתוח הבעיות של 15 שקלים, גם לא 15 מיליון שקלים. לא בשביל זה יש נביא. נביא זה לא איזה אברה קדאברה שעוזר לך לפתור בעיות נמוכות כאלה. מה פתאום? נביא זה אדם שמפגיש אתכם באלוקים. נביא זה אדם שעוזר לך לזהות את השם בתוך החיים שלך. לזהות לכם לנביא. אומר הנער לשאול, תשמע, עבר עלינו משהו. בוא נעשה, לא משהו נורמלי. קרה פה משהו מאוד מיוחד, קרה פה משהו מאוד מוזר. אלוקים דבר איתנו, ואנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. מה כל כך מוזר? מה קרה שם? מה הבעיה? תעברו את פסוק ד', לקרוא את פסוק ד', לוקח כמה שניות? כמה שניות. אבל לבצע אותו, זה כבר הרבה יותר מסובך. ועברו בהר אפרים, הר אפרים כידוע זה מקום רציני מאוד, הר אפרים זה מי, צפון בנימין, עד... עמק ישראל, מה זה עברו בהר אפרים? עכשיו מחלקים את הר אפרים לארצות, מחוזות. ועברו בארץ של אישה ולא מצאו, ועברו בארץ שאלים ועין. ועין יש הבדל מעין ולא מצאו. זה כמו שמחפשים היום מישהו, אתונות. אז זה צוותים ענקיים של מאות אנשים, נכון, יורדים לכל ועדים, מחפשים מתחת לכל עץ, לכל מערה, צוללים בתוך כל אגם מים, אולי הם טבעו שם. שני החבר'ה האלה, תראו איזה מסע הם יצאו. אמרו הם חפשו את האתונות, תראו, הם סרקו את השטח. עברו בארץ של אישה ולא מצאו, בארץ שאלים, ארץ שאלים זה עין, זה אחריות, אין שם אתונות. בארץ ימי ולא מצאו, אתם רואים שיש פה קצת משחקים מלכים ורבים, נכון? ויעבור ולא מצאו, ויעבור ולא מצאו. מישהו שענה, מסכן נגרע אחרי שאול, הוא כבר... בסדר, בואו נמצא את האתונות, וואי, לא בואו נסרוק את כל כדור הארץ. אז שאול הולך והוא רץ אחריו, הוא לא עובר, כי יכול הוא נגרר. בסדר, הוא כבר יגיע, הוא יחפש. אז הוא גם לא מוצא. בארץ שאלים הוא מגדיל ראש, אז החיפוש באמת הוא הרבה יותר יעיל, בעין. הוא אומר, גם הרבה יותר לא מוצלח, בעין. ושאר מקומות, מה קורה פה? אבא שאל את שאול למצוא את האתונות. למצוא את האתונות, זה דבר כנראה מסורה הגיונית. זה לא כנראה ברכב. ואתה תוכלו ליבוד, כמה יכולת לעבוד לך? מצאו מסעית, מצאו ליקופטר, מתחילים לחפש את השטח, ואין, 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 ואין. וזה לא מובן. מבחינת שאול, הוא היה ממשיך הלאה, נכון? מבחינת שאול, למה שהוא מחליט, אחרי שהוא עובר את כל הרפיים, למה הוא מחליט לעזוב כשהוא מגיע לרצוף? לא בגלל שכבר אין לו כוח, לא בגלל שהגזמתי. אתם יודעים שיכול להיות שהאתונות הן בכלל בצד השני? יש מצב. אני מחפש אותם צפון, יכול להיות שהן דרום בכלל. אז שאול יגיע אליהם, מה תדאגו? הוא יתקדם, 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 יעזקוף את כל כדור הארץ, בסוף יגיע לצד השני. ויגיע, אתם רואים, הוא קיבל משימה שאול, והוא מבצע אותה טוטלית. אבל מי דיבר איתך על זה? הרי בסופו של דבר שאול חוזר, הוא מבין שהוא טעה. במה הוא טעה? ביום שאול אמר לנערו, אשר אמו לך ונשוב עליו, הפה נחדל אבי מן האתונות, דאג לנו, תשמעו, אנחנו הלכנו, זה לא שאבא שלי אוהב את האתונות. אבא שלי זקוק לאתונות. לאבא שלי הלכנו לחפש את האתונות כדי להרגיע את אבא שלי. בסוף מה עשינו? פגענו באבא שלי, שהוא פה קצת לא מדייק. כלומר, אולי אבא יתחיל לדאוג, יעזוב תיאטרון ויתחיל לדאוג לי. הוא כבר מזמן עזב תיאטרון ויתחיל לדאוג לך. תיאטרונות מצאו מזמן, כנראה בצד השני. ואבא שלך כבר שלח אנשים לקבר אחרי להתפלל, והם כבר יחזרו, ורק שהם יחזרו אתה תמצא אותם, כמו שאומר הנביא לשאול, בהמשך הפרק. ולאתונות העובדות לך היום שלושת ימים, אל תעשה נבחר עליהם. נראה להמשך מזמן, כי יש כבר דואג לשאול. מזמן. אז יש פה איזה פספוס ברמה מסוימת. שאול מקבל משימה, המשימה היא לא מטרה, המשימה היא אמצעי. אמצעי להרגיע, לעזור, לסייע לאבא. אבל הוא לקח את המטרה, את האמצעי, ברמה כזאת הוא הפך את האמצעי למטרה, באופן שפגעה ברעיון המקורי. אז אנחנו רואים, הם לקחו צידה לדרך, מזמן נגמרה להם צידה לדרך. אף אחד לא תכנן כזה מסע. אף אחד חוץ משאול, שהוא מחליט ללכת על משהו, אז הוא עושה אותו בצורה הכי שלמה והכי מוחלטת, לא אכפה, הוא לא יהיה פה רעב או אין לו, זה לא הבעיות שלו, בעוד שזה אבא שלו. הוא רוצה לחזור, רק הנער, שאנחנו לא יודעים מי הוא, בינתיים, אולי לא רק בינתיים, הנער אומר, שמה, יש פה איש אלוקים בעיר הזאת. בוא נשאל אותו, מה אלוקים עושה? איך נכנסנו לאקסטאזה הזאת? איך נכנסנו למהלך הזה? איך נכנסנו לבזבוז כל כך קדוש, כל כך הרבה ימים? איך שכחנו מאיפה באנו ולאן הלכנו? מה אלוקים אומר לנו בזה? זה שואל עליו. ושאול, פסוק ז', ואומר שאול לנערו, והנה מלך. מה זה והנה מלך? הוא לא אומר והנה מלך. והנה מלך, הוא טוב נניח שנלך. זה היה, זה לא יעזור. ומה נביא לאיש? מה ניתן לו? כי הלחם עזה מכלינו, הלחם נגמר, שכחתם שנגמר, אבל חוסמת של יומיים, אני לא יודע כמה זמן היא כבר בדרך. ותשורה אין להביא לאיש אלוקים, מה איתנו? נניח שנחשיב לך, אז מה, אין לי מה להביא לו. ששאול בכל פסוק זין מדבר כאחד שלא מתלהב, אנחנו היינו מצפים שהוא לבד יעלה את הרעיון לגשת לאיש האלוקים. איש האלוקים זה לא אחד מהאלפים שלי, זה שמואל, זה הרועה, זה... זה, 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 זה המלך הרוחני, זה הצורה הרוחנית של הדור. זה לא במקרה ידעתי, יש פה בשכונה איזה אחד זקן צדיק מגלה דברים. מי לא מכיר את שמואל? אתה לבד יודע שאם הגעת עד שמואל, אנחנו מצפים לך, לא, קודם כל הוא לא יוזם את זה, הנער יוזם את זה, וגם שאני לא יוזם את זה, הוא טוב, נו, בסדר, נניח, אבל יש בעיה, יש של כסף. וכולם יודעים שאין בעיה של כסף, נכון? שוב, אם שמואל הוא נביא בשביל הפרנסה, הוא שמע שזה ג'וב טוב, אז הוא אמר, טוב, אני אהיה נביא. ואז הוא למד טכניקות, שכל פעם שהאתונות נאבדים, אז הוא יודע לשאול את אלוקים איפה האתונות, אז יכול להיות שבלי כסף הוא לא יעשה את זה, נכון? אבל זה לא ככה. זה לא ככה. זאת אומרת, נראה לי, באופן פשוט, אם אתה רוצה לדעת אם מישהו איש אלוקים או לא איש אלוקים, אז יש קודם כל בדיקה לפני הכל. לפני הכל אתה בודק אם הוא לוקח כסף או לא לוקח כסף. אם איש אלוקים לוקח כסף, סימן שהוא הרבה דברים מעניינים טובים, רק לא איש אלוקים. גם איש אלוקים צריך לקנות ארוחת צהריים, נכון, אבל מכיוון שאיש אלוקים הוא מרומם אותך, הוא מראה לך את הדרך להשם, אז בטח שהוא לא מוכן להראות את הדרך להשם רק למי שיביא לו כסף. או אם מסכן או בלי כסף, אז בגלל זה לא תוכל להגיד את דבר האלוקים. מה זה שייך בכלל? לכן הדברים של שאול נראים מוזרים. מה זה אין לנו כסף? זה לא שאין לנו כסף, אנחנו לא רוצים לשלם. יש כזה דבר אצל הרבס. קוראים לזה פדיון נפש. אתה רוצה לבקש מהרבי ברכה, אתה נותן פדיון נפש, אבל זה הגיוני. הרבי לא לוקח את זה בשביל היחקה שלו. הרבי, אתה רוצה ברכה, אז זה צדקה. הרבי לוקח, אנחנו עושים זה צדקה, מחזיק מוסדות של תורה, מחזיק משפחות עניות. אתה רוצה להיות שותף, תהיה שותף אמיתי. ואם מישהו אין לו כסף, תגיד, אין לי כסף, אני תקוע בדרך, נגמר לי עליכם, מה? אז הרבי לא יקבל אותך, מה זה קשור בכלל? זה נכון לגבי כל אחד. על אחת כמה וכמה זה נכון לגבי שמואל הנביא. כי בסוף הפרק הקודם למדנו, ותשובתו, סליחה, בסוף הפרק הקודם למדנו, ותשובתו הרמטה, משם ביתו. נכון, מה למדנו? למדנו שהגמרא לומדת משמואל מהפסוק הזה, שמי שמבטא בצורה הכי קיצונית את זה שאף פעם לא נהנים במובן הגשמי מעם ישראל, ושמואל תשובתו הרמטה משם ביתו, מלמד שכל מקום שהלך ביתו אימו. הוא לא רצה טובות מאף אחד, הוא לא רצה מחבד ולא מזלג ולא כפיץ ולא כלום מאף אחד. הנוביות, שור מי לקחתי וחמה ומי לקחתי, לא רק שמשכורת הוא לא קיבל, גם הוצאות הוא לא קיבל. כל החיים שלו הוא משרת את ישראל, כל החיים שלו הוא עבד של ישראל, כל החיים שלו הוא בא ורק נותן, הוא לא מקבל שום דבר. אז גם אני שלוקים אחר, אתה לא יכול לטעות טעות כזאת. אבל שמואל, אתה יכול לטעות טעות כזאת? מה, אתה לא יודע? אתה לא יודע ששמואל לא לוקח כלום? אתה רואה? בוא נמשיך בטעויות. ויוסף ענה לנו את שאול, והם אני נמצא בידי רבי של קסם, ותדעי שיוקים וגיל לנו דרכם. בסדר? הסבר עכשיו. לפנים, בישראל, כה אמר האיש בלכו לדרוש אלוקים. אלוקים הולך לדרוש, לא אתונות, ברור. לכו ואין לך עד הרואה. למה? כי לנביא היה מקרא לפנים הרואה. זה פסוק שכנראה צריך להסביר אותו בעיקר חכמי הסוד, חכמי הקבלה. מדרגות בנבואה. מדרגת הנבואה הייתה כזאת שקראו לזה רואה. ואמר שאול לנערו, טוב דברך, לכאן אליך, אתה יודע מה, בסדר, בוא נלך. והלכו אל העיר אשר שם איש אלוקים. הם העולים במעלה העיר, זה עלייה, והם המצאו נערות יוצאות לשאוב מים, הבאר היא למטה. ויאמרו להן, היש בזה הרואה? היש בזה הרואה, הכוונה שמואל בעיר, אתם יודעות, אולי הוא נסע, הרי כל מה הוא נוסע, אולי עכשיו הוא פה. ותעננה אותם ותאמרנה, יש הנה לפניך מהר אתה, כי היום בא לעיר, כי זבח יום לעם הבמה, כי בואכם העיר כן תמצאונו אותו בטרם יעלה הבמת על איכול, כי לא יוכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח כן יוכלו הקרואים, ואתה עלו כי אותו, כי היום תמצאון אותו. כמה מילים היו בשאלה? שלוש. היש בזה הרואה. נזכור כמה מילים יש בתשובה. 1, 2, 3, הרבה בקיצור. כשהבנות גמרו את התשובה, שאול ונערו כנראה כבר הגיעו למעלה לפסגה. כאילו, מה קרה לכם? שאלנו אתכם, יש בזה הרבה? כן, לא, זה עוד מגמרנו. תראו איזה הרצאה הם נותנות פה. הם לא גמרות לדבר. מי שאל אתכם בכלל? מתי הוא בא? מה הוא עושה? הוא נמצא אותו? כן, לא. בנים פוקשים בנות, לא צריך לדבר יותר מדי, נכון? ענייני, נקודתי. אפילו לא צחקתי. זה בטוח. כשבנים פוגשים בנים לא צריכים לדבר יותר מדי. אבל פוגשים אותם, יאללה זוזו, מה הכולה? גם תחשבו, בואו תראו. אז היה שם כמה בנות, נכון? שני נערים, פחות שתי נערות, הם מצאו נערות. אז איך הם אמרו הנערות? הנערות התאמנו על הפסוקים האלה? הם אמרו את זה בת אחת שתיים ביחד? שלוש, ארבע, ויש. יש, הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא להעיר כזה ורמתמה. זה באמת, שני הפסוקים האלה ארוכים מאוד, הם נראה כאילו מתפרצות אחת בדברי השנייה, נכון? כל אחד דוחפת עוד משפט ועוד משפט. מה אתם רוצות? מה אתם רוצות? הגמרא שואלת. הגמרא אפילו לא שואלת. כאילו הגמרא ברור שזה לא מובן מה קורה פה. וכל כך למה שואלת הגמרא בברכות, במחת עמוד ב', וכל כך למה? יש פה כמה תירוצים. תירוץ אחד, לפי שנשים דברניות הן. נשים מדברות הרבה. מי מדבר יותר, נשים או גברים? בעיניי הקטנות, גברים מדברים הרבה יותר מנשים. הרבה יותר. אתם רואים כל פעם, תפילת מנחה ערבית נגמרת, קוראים שם סטוקים של אנשים, לא יכולים ללכת הביתה, נכון? צריכים לסדר את ראש הממשלה, צריכים לסדר את המצב הכלכלי, צריכים לסדר, צריכים לסדר. אבל משום מה, כתוב שנשים דברניות הן. כתוב, תשאל, קבים נטלו נשים? זה לא בהכרח שלילי, זה לא כמותי גם אני חושב. אבל אני חושב שנשים דברניות הן, מה אתה תוקע לי פה שנשים דברניות הן? כאילו, בעצם שמואל א' ת' החלטת ללמד אותי איזה לימוד שנשים דברניות הן? למה לא כתבת ששאול לבש בגד אפור והם למשו בגד יפה כי נשים אוהבות צבעים יפים? כי מה זה מעניין פה עכשיו? מה זה בשור? אז תירוץ ראשון, נשים דברניות הן. ושמואל אמר כדי להסתכל ביופיו של שאול. מה זה להסתכל ביופיו של שאול? זה דבר שדי זועק מתוך הפסוקים, שהם מנסות בכוח להחזיק את שאול. שאול אומר להם, יש בזה הרואה, ואתה רואה איזה התרגשות ומבוכה ובלבול אצל הנערות, והן מדברות ומדברות ומדברות, תגיד תודה לפחות, שום תודה אין פה. הן מדברות ומה? וזהו, אז למה זה כתוב פה? נו, אז הם רצו כדי לנועה לראות את יופיו של שאול, נורא יפי, נו, אז נראה למה זה כתוב בתנך? אומר הפרק את רבי יזי, רבי עקיבא, בשם רבי עקיבא, כל מי שהוא נכנס לעיר, הוא מצא נערות יוצאות לפניו, דרכו מצלחת לפניו. אני קורא פסוק י' א', הם עולים מעלה העיר והם מצאו נערות. מה זה מצאו נערות? איך אפשר למצוא נערות? מה זה למצוא נערות? אתה פעם מצאת עמוד חשמל? אתה פעם מצאת עץ? מה זה למצוא? מה זה קשור למצוא נערות? היו שם נערות, הם ראו נערות, הם פגשו נערות, הם שאלו את הנערות, מה זה מצאו נערות? למצוא משהו זה? זה עוד דבר שהיה לך לאיבוד, נכון? עוד דבר שהיה לך לאיבוד, או עוד דבר שאתה נורא נורא מחפש אותו. כשהתנך קודם מצאו, תמיד התנך מדבר על אישה בתור מציאה, נכון? מוצא אני את האישה, מה עם מה? בתור מצא אישה, מצא טוב, שאלה, מצא ומוצא. הגמרא אומרת, האיש מחזר אחר בדתו. יש אישה שהלכה לאיבוד, מצא שהלכה לאיבוד, כנראה עוד לפני שנולדנו. אבל זה לא פגש סתם נשים, היו בדרך אולי הרבה יותר נשים, אני יודע כמה נשים היו בדרך. אבל הנערות האלה לא היו סתם נערות. הם עצרו אותם. הם עצרו אותם. זה לא איזה צחוק אם התנ"ך אומר, הבנות נורא רוצות לדבר עם שאול. זה לא ברמה הזאת. ודאי שלא, לא צריך להגיד זה. הנערות האלה מדינות שלא פגשו עוד. הנערות האלה מדינות שקורה פה, שמישהו מצא אותנו. אנחנו לאיבוד, וזה שאנחנו לאיבוד מצא אותנו. אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר, כל מי שהוא נכנס לעיר ומצא נערות, דרכו מצא לפניו. מה הכוונה? הכוונה שהרבה פעמים בתנ"ך, זה מודל כזה שהתנ"ך מלמד אותנו שקורה משהו גדול. שמי שהולך לדרך חשובה, הולכים, קוראים דרכים כאלה שמשנות ההיסטוריה. אז הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא הולך, ובדיוק לפני שהוא נכנס לעיר, הוא מוצא נערה שיוצאת לשאול מים. ומה קורה? ונהיית חתונה. איפה אנחנו רואים דוגמאות כאלה? עם אליעזר עבד אברהם, שהוא לא לחפש אישה בשבילו, הוא לחפש אישה ליצחק, ויעקב ורחל, ומשה רבינו ובנות יתרו. לא כל מי שהולך, כל מי שהולך לשליחות חשובה מאוד, או מבחינתו האישית, או לדרך שיכולה לשנות ההיסטוריה. אז יש פה איזה משהו מאוד מעניין, הוא מגיע לעיר, הוא מוצא נערות יוצאות לפניו, כך אומר רבי עקיבא, כל מי שנכנס לעיר, הוא מצא נערות יוצאות לפניו, דרכו מצלחת. מניין תדע לך שהוא כן? בואו ראה מאליעזר אברהם, בואו ראה משאול, בואו ראה מרבי עקיבא. שאול, זה לא בדיוק ככה, נכון? שאול אולי לא יודע שהוא חושב שהוא סתם מחפש אתונות, הוא חושב שהוא סתם הולך לשאול את אישה אלוקים מה דרכו מצלחת. אנחנו יודעים שהוא הולך לחפש אתונות ונמצא מלוכה, אנחנו יודעים שזה רגעים גורליים מאוד בתולדות האנושות מה שהולך להתרחש. עוד כמה דקות נפגש ברואה וואו, הכל ישתנה פה בכורה. שאול הולך לעיר ופה מוצא נערות יוצאות לשאוב מים. נו, ואיך זה צריך להתקדם? צריך שכמו יעקב ורחל, כמו משה וציפורה, זה יש פה משהו אלוקי כזה, נוסחה אלוקית כזאת, זה לא מקרי, יש פה משהו אמיתי. והוא מוצא אותם ושואל אותם, והנערות אומרות, קורה פה משהו. הנערות האלה, זה נערה לצד הנערה הזאת, היא אומרת, קורה פה משהו, תעצור רגע, תקשיב. שום דבר. שאול נעלם. ושאול נעלם, תשמעו, אני משתמש הרבה פעמים בשיעור הזה במילה מפספס, אני אף פעם לא מתכוון שהוא מפספס במובן נמוך, אני מקווה שהוא כבר הרבה סימני שאלה. נכון? סימן שאלה זה שרבי עקיבא כך אומר לנו, הייתה ציפייה ששאול יגיד לה, ששאול ויעב יעקב את רחל, שאול יגיד מי את? תתחתן איתה, תהיה מלכת ישראל, מין ציפייה כזאת הייתה. ושאול עובר, והתנ"ך רוצה ללמד אותנו משהו על שאול, על מלך ישראל הראשון. מה קורה פה? אבל אנחנו ממש בהתחלה, יש לנו עוד הרבה סימני שאלה. אני בינתיים בסימני שאלה יותר, לא יודע כמה נצליח לענות. בסדר, הנערות אומרות לו, אנחנו כן מקשיבים לנערות, אנחנו כן נשארים איתן, ואנחנו שומעים שבדיוק היום בא לעיר, כי כל השנה הוא מסתובב וכל עד, בדיוק היום הוא בא לעיר. זה רק היום, יש איזה יום מיוחד ברמה, איפה שגר שאול, איפה שגר שמואל, כבואכם העיר כן תמצאו אותו. איפה שתגיעו לעיר, ככה תמצאו אותו, נכון? למה תמצאו אותו בדיוק כשתבואו לעיר? למה? בטרם יעלה הממת לאכול, כי לא יאכל הממת בואו, כי הוא יברך לזבח, יש לזבח שרק הוא מברך אחרי זה יאכלו הקרואים. אז רוצו מהר למעלה, כי בדיוק שתבואו, בדיוק תפגשו אותו כנראה לקראת היציאה, נכון? יותר מזה, כך חזל דורשים, יש, הם אומרות יש. מה זה יש? יש לי את המדרש הזה? יש, כן, יש את המדרש הזה, יש. זה פסיקתא, פסקה פרשת פרה, איזה יופי, פרשת שבוע, שבועיים, שלוש, י' י' א'. מה כתוב שם? כתוב שם את הפסוק הזה שכבר הזכרנו על מתהילים, של משה ואהרן, בכהניו ושמואל וקורא שמו, קוראים על השם והוא יענם בעמוד ענן ידבר עליהם. אז אומרת הפסיקתא, שמענו במשה שהדברנו הקדוש ברוך הוא בעמוד ענן. יש פסוקים. ובאהרון ידבר עמו הענן. בשמואל לא שמענו. איפה כתוב ששמואל ידבר איתו בעמוד ענן? איפה עמוד ענן ושמואל? מן הדן קרא, ותעננה אותם ותאמרנה, יש עניין לפניך. איך זה קשור? רב יהודה בשם מראי יעקב אמר, אמרו להם אנשים, אי אתם רואים ענן שהוא קשור למעלה? אין יש אלא ענן, נכתיב ויש אשר יהיה ענן. אז לא ניכנס לכל הפרטים, אבל המילה יש מתכוונת לענן. כשאמרו לו, יש עניין לפניך, אז הם הצביעו לו. אמרו לו, שאול, אתה רואה ענן שם? זה לא סתם ענן, זה לא שבר ולא בקע ולא חורפי היום. הענן הזה, כנראה זה היום קיץ, זה כמו הענן שבראש של שרה, דיברנו על זה לא מזמן. יש ענן, שמואל יש ענן. כמו שאיפה שהאוי של שרה יש ענן, איפה ששמואל נמצא, יש ענן. זה לא סתם איפה ששמואל נמצא. שהשם מדבר איתו, מדבר בענן. כמו שהענן שרואה למשכן. יש ענן, ככה קראנו בפסוקים האחרונים של חומש השמות. יש ענן. אז אמרות לשאול, אתה רואה את הענן? בסדר? אז לא יודע כמה הקשיב, לא הקשיב, אנחנו הקשבנו. בואו נמשיך עם שאול, בואו נראה. ויעלו העיר, הם הבאים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם, כמו שהבנות אמרו לו לעלות הבנות. זה בדיוק מה שאמרו שיהיה. והאדוני יגלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול למור. אתמול שמואל התנבא. כעת בחר, מה זה כעת? בדיוק עכשיו. באחד ורבע, בדיוק עכשיו מחר. אשלח עליך איש מארץ בנימין ומשחתון נגיד על עמי ישראל, והושיע אותם מיד פלישתים, כי ראיתי תמיד ליבה צעקתו אליי. השמואל יודע שעכשיו באחד ברבע הוא צריך להתפגש במישהו שהוא יהיה מלך ישראל. עבר יום, שמואל יודע. ושמואל ראה את שאול. שאול בא, שאול לנערו באים מבחוץ, ושמואל בא מבפנים. דרך השאר הם רואים אחד את השני, כמו שהנערות הבטיחו. כמו שהנערות הבטיחו. ושמואל ראה את שאול, ואדוני ענהו. הנה האיש אשר אמרתי לך זה יעצור בעמי. בשנייה ששמואל ראה את שאול, הוא מתנבא. להתנבא בעמוד ענן ידבר עליהם, נכון? להתנבא זה לא לקבל פתיחת טלפון, להתנבא זה כמו שראינו ברמב"ם, בתיאורים הגדולים, שזה רגע מאוד מאוד גדול ואדיר שעובר לנביא. ויגש שאול את שמואל בתוך השער ואומר, אגיד אמר לי, איזה בית אתה רואה? סליחה אדוני, איפה פה הבית של הרואה? אז שוב, פספוס במרכאות, אבל פספוס הוא זה הרואה בעצמו, נכון? פספס, לא נורא, נכון? אז זה לא כך לא, זה לא כך פשוט. כי אמרו לך שהוא יוצא בדיוק לקראתך, נכון? אז תגיד, סליחה אדוני, אולי... טוב, נעשה בבקשה. אבל אולי אתה רואה בעצמך, נכון? נסחו את זה, מה? שאול מדבר איתו כאילו הוא לא חושב שזה הרואה בכלל. אמרו לך יצא לקראתך, אולי זהו. יש איזה ענן באזור פה גם פתאום, הרי התנבא רגע, נכון? אמרו חושב שאיזה ערפל ירד ואף עלה נעלם? לא, לא כמי תראה לידו ערפל סימן שהוא נביא, אבל בכל אופן אמרו לך, יש, הנה לפניך, ענן, כולם יודעים, נכון? שאול לא מזהה את שמואל, וזו החידה הכי גדולה. למה? כי הוא אמור להכיר אותו מזמן. כי שמואל כל שנה מגיע לכל יישוב. שמואל אמור להגיע גם לגבעת שאול כל שנה. ולכל יישוב בארץ ישראל חזר לימדו אותנו שהוא מגיע כל שנה. וכשהוא מגיע הוא אמור לעזור לאנשים, לפתור להם את הבעיות, לתת להם הדרכות, להעביר איזה שיעור מרכזי. איך אתה לא מזהה אותו? פיזית, סתם ויזואלית, אתה הולך, אתה רואה אותו פה. עזוב את הסימנים, עזוב שהוא יוצא לקראתך, עזוב את הענן. איך אתה בעיניים לא מכיר אותו? תגיד, גם שמואל לא נראה כמו פרחח, אני מניח. מישהו בא לחפש קריאת אבא, תרב ליאור, שיעריך לנו, נכון? אז אתה פוגע איזה בן אדם כזה, עם זקן כזה, עם כובע כזה, שרואה, תגיד לו, סליחה אדוני, קצת אינטליגנציה, אתה יודע שהכל זה הרב ליאור, נכון? זה לא... אתה מחפש פה את ה... את האחרי שבוע הישיבה, זה יכול להיות כל אחד, אבל שמואל... הוא לא נראה כנראה, הוא לא ב-12 כנראה, יש פה איזה סיכוי ש... אז איפה אתה שאול? הוא לא רוצה ללך לדרוש, הוא... קודם כל את המשימה הוא עשה, איזה מהמשימה? נתחיל. בואו נסתכם סיכום קצר, אל תדאגו, בסוף שאול יצא טוב מכל הדברים האלה. בעזרת השם. אבל נותנים לך משימה, שכחת מה המטרה של המשימה, שכחת המצאי, הלכת לחפות כל כדור הארץ, פתאום כשזה מאוחר מדי נראה, נזכרת לזה הדיגיטל בשפה. ללכת להישאל אם אתה לא רוצה, גם כשאתה מסכים, אתה חושב שהוא מקבל כסף. מה, אתה לא מבין? אחרי זה את הנערות אתה מפספס, וזה לא סתם בדיחה, זה משהו עמוק מאוד וכואב מאוד. אחרי זה, אתה לא מקשיב למה שהם אמרו לך, ואחרי זה אתה רואה את שמואל בעצמו, ואתה לא רואה, אתה לא רואה כלום. אגיד האמת הורא, ויען שמואל את שאול ואמר נוכי הרואה, עלה לפני הבמה ואחתי מי היום, שילחתי בבוקר, חושב במך אגיד עליך. ולאתונות העובדות לך היום שלושת הימים, אל תשים את לבך, אל תשים לב, כי נמצאו. שלושה ימים כבר בדרך. אין לך חשבו שולחו אותם לשעתיים וחצי, שלוש שעות חיפוש, שלושה ימים בדרך. ולמי כל חמדת ישראל, לכל כל בית אביך? מה הפירוש סוף הפסוק? למי כל חמדת ישראל, לכל כל בית אביך? כאילו, מה אכפת לך אתונות? אז אה, תנות. למה עזוב אתונות? כי מה? הכל שלך, מה? אתונות. אתה לא מבין כלום, אתה... הכל שלך. למי כל חמדת ישראל, לכל בית אביך? הכל שלכם, אכפת לך שלכם. קודם כל מצאו את האתונות, וגם לא מצאו את האתונות, מה אתה מתעסק בזה? הכל שלך. משפט ששאול לא אמור להבין אותו לחלוטין. אתה מאבד 100 שקל, אומרים לך, מה אכפת לך 100 שקל? כל המדינה שלך. למה כל המדינה שלי? מה קרה? מה קרה? אז שאול אומר, אני לא כל כך מבין אותך, נכון? לכאורה. ויען שאול ויאמר, הלובן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת עליה כדבר הזה? אומר, שאול אומר לו, תשמע, אני לא מבין אותך בכלל, הכל שייך לי, אני משל בנימין. לא שאני משל בנימין, אני משפחה הכי צעירה משל בנימין. אז למה אמרת לי שכל חשק כל שלי? ואם אתה משבט יששכר, זה כן מובן? אם משבט זבולון, זה כן מובן? מה זה קשור מאיזה שבט אתה? אני אומר שהכל שייך לך, אתה אומר, לא, אבל אני משבט בנימין. שיהיה משבט בנימין, מה? כאילו, זה הבעיה שאתה משבט בנימין? אם נפתור את זה, אתה כן מבין למה הכל שלך? התגובה של שאול, לכאורה, מה אומרת? מה אומר שאול? שאול אומר שהוא משבט בנימין, אז מה הוא משבט בנימין? מה שמפריע לשאול בחמדת ישראל של בנימין? אם הוא לא יהיה משבט בנימין, אז מה יהיה? מה יהיה? אז אני מבין אותך. למה אתה מבין אותו? כי כולם חושבים בטעות, או הרבה חושבים בטעות, ששאול מופתע. שאול פה בכלל מופתע. שאול בפסוק כף שומע את שמואל אומר, עזוב את האתונות, אתה הולך להיות מלך. מה אתה מתעסק עם זה? אתה הולך להיות מלך. אמר שאול, תשמע, יש בעיה קשה בזה שאני מלך. אני משה בנימין, אני לא יודע איך לפתור אותה. מה הבעיה שמישהו משה בנימין יהיה מלך? הבעיה שאנחנו כולה בפרק ת' לפני 10 פרקים, סביב הפרק האחרון של שופטים, עם ישראל ניסה להכחיד את שבט בנימין. עם ישראל לא רק ניסה, הוא גם עשה את זה, הוא גם הצליח. עם ישראל השמיד מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ושללם לבוז את כל שבט בנימין, חוץ מ-600 לוחמים שהוא לא הצליח, כי הם הסתתרו בסלע הרימה. אבל בימי פילגש בגבעה, לפני 10 פרקים, הייתה מלחמת אחים שעם ישראל כולו כיפד, השמיד, כמעט לחלוטין את כל השבט. בסוף עם ישראל עשה תשובה, ובסוף עם ישראל הבין שצריך את שבט בנימין, ואי אפשר לשבט בנימין. נכון, שאול הוא אחד מהלוחמים של פילגש בגבעה. שאול הוא אחד מ-600 האנשים האלה, שאול מתוך כך צריך להגיד שגם דוד, כי אחרת, מהורגים את אבא שלו, אבא שלו נשאר בחיים, אז כנראה הוא נולד קודם. שאול, זה לא פשוט. יש דעות בחז"ל שפילגש בגבעה הייתה בתחילת ספר שופטים. והנביא רק מיקם את זה בסוף הספר. אבל רש"י, אצלנו בשמואל, מסביר אחרת. רש"י מסביר ששאול עצמו היה מאלה שכמעט הושמדו. שאול אומר לו, תשמע, המלך הוא מצוין מלך, אבל זה לא פוליטית, זה לא ילך. כי לשבט בנימין אין רייטינג. שבט בנימין זה שבט קטן, לא רק בגיל הוא קטן, לא רק שלפני 1,000 שנה אנחנו היינו, בנימין היה הכי קטן, שבסדר? אבל בנימין נולד 15 שנה אחרי יהודה, מאחר 1,000 שנה זה נוסיף מעמד. אנחנו קטנים, אנחנו הרגנו אותם והם הרגו אותנו, בגלל שנשארנו ברגע האחרונה היה שלום, אבל זה לא בדיוק השבט שעם ישראל אמור לקבל אותו כמלך. זה נשמע פה כאילו שאול אומר, אני מה זה, ודאי שאני צריך להיות מלך, אין מה לדבר. אבל יש בעיה, אני לא יכול. צריך להתמודד עם הבעיה. אני שם נביא, לא צריך להגיד דבר כזה. אלוקים אמר שתהיה מלך, אז תהיה מאיזה שבט, איזה שבט שלא תהיה, אז אלוקים יפתור את הבעיה. אבל ככה שאול מדבר. אני אנסה, אני אבסס את זה אחר כך יותר. אבל בפרק כף, ככה אומר רש"י, שיונתן במחר חודש, יונתן אומר לשאול, שהוא שואל אותו איפה דוד, אז אומר שאול נשאל מימי, יש לו זבח משפחה בבית לחם, ואני אשאתי ללכת, ואיך הרב שאול ביונתן, ויאמר לו, בן נעבת המרדות, ופושטך ופושט הבת אמך. אני כל היום יש לו בן ישחי לא תיקון מלכותי. אז שאול מאוד 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 כועס על יונתן. איך הוא קורא לו כשהוא כועס עליו? הוא קורא לו בן נעבת המרדות. נעבת המרדות, פירושו שאימא שלו זה נעבת המרדות. אפשר להבין את זה ככה. אפשר כמו אומרים בן בליעל, זה לא שאימא שלו קוראים לה בליעל. אז אפשר להבין גם בן אהבת המרדות. אבל רש"י מסביר בבן אהבת המרדות שני פירושים. אני קורא את הפירוש השני ברש"י. דבר אחר, כשחטפו בני בנימין עם בנות שילה שיצאו לחול בכרמים, היום היו 600 לוחמים, 400 לוחמים התחתנו עם בנות יבש גלעד, כמסופר סופשותים, 200 לוחמים לא מצאו להם נשים. אז מה אמרו להם? אמרו להם ללכת לחטוף נשים מהנשים שחולות בקרמי שילו. אז כשחטפו בני בנימין ובנות שילו שיצאו לחול בקרמים, היה שאול ביישן ולא רצה לחטוף. אז זה לא היה באמת משהו פראי כזה, כנראה הם סידרו את זה איכשהו בדיוק, שכל אחד ידע את מי לחטוף, וכל אחת תכננה מי יחטוף אותה. סידרו את זה ככה, חוץ משאול שהוא ביישן ולא רוצה לחטוף. כל רגע אתה שומע איזה צבחה בקרם, ואחת נעלמת. עוד אחת נעלמת, עוד אחת נעלמת, בסוף מסכנה, אחי נועם, נשארה לבד. רוקדת, 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 רוקדת. עד שאין ברירה, אומר רש"י. זה רש"י, זה לא אני. עד שבאת היא עצמה, ואיזה פניה. מתקרבת, היא ראתה איפה מצביק, אני היה בחור גבוה גם. מתקרבת, מתקרבת, מתקרבת. עד שיורקת לפניו, מה עשה הבחור? התחיל לברוח. עד שבאת היא עצמה והעיזה פניה ורדפה אחריו. בסוף הם כנראה התחתנו. אז עשרה, לא יודע כמה שנים אחר כך, אומר השאול, אתה בן של אמא שלך. נעבת המרדות, רש"י מסביר פה, תסתכלו אם תרצו, זה זאת שעשתה לי מה שהיא עשתה אז בקרמים של שילה, שהיא רדפה אחריך. מה זה קשור ל... למה בגלל זה יונתן תומך בדוד? זה נגיע לשם בעזרת השם, אמן, שנזכה ואז נברר את זה שם. אבל מה את העיקרון אני רוצה להסביר את הפסוק הזה, שמה הבעיה בזה שהוא משבט בנימין? רש"י מסביר פה ש... אני שבט שבנס נתנו לחיות בכלל, מה אתה מדבר? אני שבט שהוחרם ודוקה והושמע, התייחסו אליי כמו לעמלק התייחסו אליי, אז אני אהיה מלך? תראו, אנחנו נזכור את פרק דיין, אנחנו זוכרים טוב. את שאול, אנחנו פוגשים עכשיו בשמו שאול. אז לא פגשנו את שאול, פרק דיין. איש מבנימין, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. במלחמה הגדולה באבן האזל, שבה אהרון האלוקים נופל בשבי, ואיש בנימין אחד חוטף את הלוחות ורץ עד שילה. ובשילה הוא מסביר לאלי, אני באתי מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. זוכרים? הוא אומר לאלי את מה שאלי לא מצליח להבין. הוא אומר לאלי, אני יודע למה קשלנו ואני יודע איך נצא מזה. עם ישראל צריך מערכה, כך אמר איש בנימין. חזל אמרו לנו שהוא שאול, אבל אז אין טעם לכתוב את השם שלו, כי אז אף אחד לא מכיר אותו. פה כבר התחילו להכיר אותו. החזל מזהים טוב טוב את טביעות האצבעות של שאול בתוך הדמות איש בנימין הזה. אני מן המערכה נעשתי היום, אומר אלי, מערכה, מערכה, אין לו מה להגיד, חדשות, ריחולים, נתונים, זה לא חשוב, מה שהיה היה, אנחנו צועדים קדימה, בשביל צעוד קדימה, עם ישראל צריך מערכה, מערכה פירושו של דבר צבא מקצועני, זה הכוונה. עכשיו, מערכה פירושו של דבר צבא שאני, מערכה פירושו של דבר מלך, זה מערכה. מערכה פירושו של דבר מדינה, חוק, פירושו של דבר שיש מלך שהוא בסמכותו לגייס את מי שהוא רוצה. אתם תראו אחר כך, נראה שהצבא של שאול, הצבא הסביר של שאול, היה סיירת אחת גדולה. הוא לקח 3,000 אנשים, בדק אותם אחד אחד בקרבות אמת, ואת כל השאר שלך הביתה. כל השאר בשעת מצוקה, כל אחד שיביא את הטוריה ואת השבריה ואת המעדר, ואני לא יודע את מה שלו מהבית, והסתער. אבל הגרעין, הצבא, זה 3,000 אנשים, 3,000 בחורים. בחורים זה, בעברית של אז, זה כמו 600 רכב בחור של פרו. בחורים זה מובחרים, נבחרת. הטובים שבטובים. הלוחמים שבלוחמים. 3,000 לוחמים שהמדינה, למה צריך מדינה? כי צריך סמכות להוריות גיוס, וצריך לפרנס אותם, וצריך לקחת להם כלי נשק, וצריך להחזיק להם את המשפחות. קודם כל, מדינה ברמה הבסיסית שלה, ברמה הראשונית שלה. זה לא מספיק שכל אחד נותן את כל הלב, זה לא מספיק. זה לא מספיק כמו פרק ח', כמו פרק ז', כמו ששאול שמואל רצה, שכל אחד ייתן את הלב, זה לא מספיק. משום שצריך לקחת את האנשים שהכי מיועדים לזה, ולשחרר אותם לחלוטין מהכל. הם חיים על חשבון המדינה, או כל המדינה חיה על חשבונם, שאלה של השקפה. והאנשים האלה נאמן אותם ונאמן אותם ונאמן, ככה הפלישתים ניצחו אותנו, הם הרבה פחות משנו, הם הרבה יותר מקצוענים. לפלישתים יש ריבונות, יש שרני פלישתים, ואנו אין כלום. בפרק ד' בעצם איש בנימין הצעיר הזה אמר לאלי, מלך, צריך שיהיה פה מלך. הוא כבר שנים שאול מחפש את המלוכה. שנים ארוכות איש בנימין הצעיר הזה, שאף אחד לא יודע איך קוראים לו, אומר, חייבת להיות פה מדינה, חייב להיות פה שלטון חוק, חייבים קביעה, כן, כוח, חייבים אדם מרכזי שכל כולו אהבה עצומה ומסירות נפש אינסופית לעם הזה, ואכפת לו מהעם הזה, והוא אוהב את העם הזה, והוא יכריח את עם ישראל, הוא יאפשר לעם ישראל להקים מין אגרוף פלדה כזה שאין אף צבא שיוכל לעמוד מולו ולהתמודד מולו. חייבים, בוודאי שאני חפש את המלוכה. למי כל חמדת ישראל, לך אתה מלך? מה אתה מספר לי? זה לא מרגש את שמו, שאולם זה לא מרגש אותו. כי מה אתה נביא? אני יודע שאתה יודע הכל. מפליא אותי. לאתונות העובדות לך. גם זה הוא לא אומר. מאיפה הוא יתת שעבדו לי אתונות, נכון? למה הוא לא אומר את זה? כי זה לא איזה נביא. צריך לספר, וואו, הוא ידע מה מתי. זה נביא, נכון? אם שהוא נביא. רואה קוראים לו. רואה, הוא רואה הכל. יש לו אור, איך הוא רואה? הוא מדליק את האור, ואז הוא רואה את הכל. אז בטח שאתה יודע את הנו, בטח שאתה יודע את המלוכה. אני יודע. אבל מה זה עוזר לי שאתה יודע את המלוכה? יש לי בעיה, אומר שאול. אני משם בנימין, ולא משם בנימין, המשפחה הכי קטנה משם בנימין. איך אני אקדם את זה קדימה? הוא לא מגיב פה בשום השתאות. הוא מגיב פה אפילו בסימן שאלה. מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני אעזיז את הפתרון? תן לי כלים, תן לי פרקטיקה. ואת כל הכלים ששמואל ייתן לו, שמואל ייקח וישים בצד, הרחק הרחק ממנו. בואו ניגע בעוד בעיות שאנחנו רואים בו בפרק אצל שאול. על שאול בפרק, פסוק ב' כתובים שלושה דברים. הנביא מאפיין אותו בשלוש תכונות. ולא אגנו שמו שאול, בחור, זו התכונה השנייה, טוב, זו התכונה השנייה, וגבוה, זו התכונה השלישית. התכונה הראשונה והשלישית, זאת אומרת טוב וגבוה, הן תכונות שבמהותם הן תכונות יחסיות. זאת אומרת, אם אתה גר לבד בעולם, אז אתה לא גבוה ולא נמוך, נכון? מה זה גבוה ונמוך? גבוה ונמוך זה פרופורציונלי. תשים אותי ליד מישהו אחר ויחסית אליו, אני אגיד לכם הוא גבוה או נמוך. אבל אם אני לא בר השוואה לאף אחד, אז אני לא גבוה ולא נמוך. כשאתה אומר למישהו גבוה, נמוך, שמן, רזה, איטי, זריז, אתה יוצא לזה נקודת השוואה. איזה נורמה שמי שעוקף אותה הוא לכיוון הזה, ומי שנסוג עם הלאחור הוא לכיוון השני. אנחנו מתארים פה בעצם את הוא גבוה. אז מה? קודם כל מה אכפת לי שהוא גבוה? מה זה מעניין לי שהוא גבוה? זה שהוא גבוה זה עושה אותו יותר טוב? כך כתוב איפה? משה רבינו, פרשת שבוע כתוב שהוא גבוה. אין הנבואה, ככה גמר אומרת, אין הנבואה חלה. אלא מישהו עשיר, חכם, גיבור, ואחת הגרסאות בגמרא, שתהיה מחלוקת בין גמרא, גבוה. כי אם משה רבינו פרס את היריעות על אוהל מועד, אז כנראה שהוא היה גבוה. טוב, לא צריך להבין דווקא ככה. לא חכם, לא עשיר ולא גיבור. נכתוב לו ככה. אבל מה אכפת לי? כבר, תנ"ך מקודם שהוא גבוה. זה לא פעם ראשונה שהתנ"ך כתוב שהוא גבוה. משכמו ומעלה, מה זה שכמו? מה זה שכמות? אם אני מבין טוב, שכמות זה השרירים האלה? בערך? לא יודע. אבל הוא עומד, הוא בולט מעל כולם. וואו, איזה יופי. נו, אימא, כאילו.
מה זה הופך אותו לטוב יותר, פיקח יותר, מקצועי יותר? הוא יודע לקלוע סלים כנראה יותר קרוב לסל, למה זה צריך להרגש אותי? למה צריך להגיד? זה גם כפשוטו, כי בפרק י' הפסוק יחזור על זה, הכתובים יגידו ש פרק י' פסוק אף ג' ויקבע מכל העם ומשכמו ומעלה. ואם אתה אומר את זה בדרך של מטאפורה, אתה אומר הוא משכמו ומעלה, עוד שהוא הכי קטן, אבל הוא משכמו ומעלה, כי הגובה שמדברים עליו זה לא גובה פיזי. שלא אומרים שהוא גובה פיזי, קודם כל הזמן, ושנית, התגובה זה רק יחסית, אם הוא יחיה בדור אחר, כמו גוליבר, את הגמדים, ארץ הענקים, פשוט, אותו דבר בחור. בחור הכוונה שהוא מובחר, בחרו אותו מכולם, מה זה אומר אליו? תראי, מי בחרו אותו? אז מה בחור? אם בחרו מישהו מתוך קבוצת איכות, אז הוא איכותי, אם מישהו בחרו מישהו מתוך, תגיד, הוא הכי גאון בפגיעה הזאת, נו, אז מה, זה יעזור לך לפתור את הרגילים? בפגיעה הזאת יכול להיות שבאמת כולם גאונים, אבל אתה לא יכול להשתמש בזה. תלוי, תגיד לי מאיפה אותה, אבל אני אספר לך איזה מרשים אותי שבחרו אותך. אז הוא בחור, אז מה היה בחור? מה קורה מסביבו? אין בו אמירות אובייקטיביות. יש אמירה אובייקטיבית אחת על שאול. אמירה אובייקטיבית פירושו דבר שגם תהיה לבד בעולם יוכלו להגיד את זה עליך. אז אפשר, וטוב, הוא טוב. שאול טוב. זה שאתה טוב זה לא בגלל שאתה יותר טוב מאחרים או יותר. אין אחרים, יש אחרים. גם אתה לבד, אתה טוב. יכול להיות שאתה טוב. אבל גם את המילה טוב הזאת הנביא מתאר בצורה יחסית. ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. לא אומרים לו טוב, אומרים לו הכי טוב. הכי טוב. ואת המילים הכי טוב האלה לא כדאי לזלזל בהם. קודם כל יכול שמדובר על הדור של שמואל, שזה כבר טוב. זאת אומרת, כתוב פה שהוא יותר טוב משמואל, נכון? כתוב פה שהוא יותר טוב מדוד. דוד כבר חי, הוא יותר צעיר, אבל הוא כבר חי. כל מלכות שאול תהיה כולה שנתיים. ודוד בן 30 במולכו, אז נניח שעוד שנה ממלוך, אז דוד עכשיו בן 26-7 לכל המאוחר. כתוב פה ששאול הרבה יותר טוב ממנו. כשפשט הפסוק זה לא הדור שלו, כשפשט הפסוק זה אין בני ישראל בכל הדורות של בני ישראל, מהבנים של יעקב. אין מישהו מבני יעקב שהוא יותר טוב משאול. אז הוא מאוד, באמת הוא מאוד 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 טוב, אין מה לדבר נכון. אבל למה הנביא תורח להציג לי גם את העובדה הזו בצורה סובייקטיבית, בצורה יחסית, לא בצורה מוחלטת? אנחנו נראה את שאול עוד הרבה בהמשך, אנחנו נזכה עכשיו להיפגש איתו פרקים רבים. הוא ייפול על חרבו בערי הגלבוע בסוף מה שמכונה שמואל א'. זאת אומרת, יש לנו עוד 20 פרקים להיפגש איתו. ב-20 פרקים האלה נראה הסתבכות ועלילה מאוד עשירה מפורטת, עם שיאים גבוהים ונפילות עמוקות, אבל כל זה נמצא בפרק שלנו. כל זה תמון בתוך הפרק שלנו. שבפרק שלנו זה כמו גרעין, זה כמו שתיל רך שבקושי אתה מזהם. כדי לזהות טוב אתה צריך לתת לזה להקות שורשים ולפרוח ולגדול, ואז גם מי שלא זיהה אותו בתור שתיל יזהה אותו בתור עץ. אבל שאול זה שאול, כל הזמן. לא רק שאול זה שאול, גם כל אחד מאיתנו זה אנחנו. גם אם יש לנו קטעים שנראים לנו עלובים יותר או מפוארים פחות בהיסטוריה שלנו, בסופו של דבר בגרעיניות האנושית זה אנחנו, זה אנחנו. אז בואו נמשיך עוד קצת עם שאלות. יש לנו עוד כמה דקות, אני מניח? 10 אלף. אז אין לנו עוד כמה דקות. אנחנו גם אבל פעם הבאה נמשיך. זה פרק ארוך מאוד, פרק ט', בעיקר ביחס של שאול לדברי שמואל, את זה עוד לא התייחסנו כל כך חדשה. נמשיך לעלות שאלות, מתוך כל השאלות ביחד ננסה להיפגש בצורה אמיתית יותר, כל טוב.